דף כ"ד עמוד ב', כאן בשורה, כן, באמצע עמוד. אוכלים, אוכלים נגועים ידיים מסואבות בתרומה, אבל לא בקודש. לכאורה פירוש המשנה שנגובים זה אוכלים שלא הוכשרו לקבל טומאה. כידוע לנו, כדי שאוכל יקבל טומאה צריך לבוא באחד משבעת המשקים. אז אם הם אוכלי תרומה, מותר לאכול אותם בידיים טמאות. אלו שיש בהם טומאת ידיים רק, שזה טומאה דרבנן. למה? כי האוכל לא הוכשר לקבל טומאה. כן? אבל אם הם אוכלי קודש, אסור לאכול בידיים מסואבות. למרות שלא הוכשרו. כי חיבת הקודש מחשרתן. כלומר, יש קיצור דרך בקודש. כן, אנחנו כאן בכ"ד עמוד ב', אבל הגמרא מביאה ברייתא שמפרשת את המשנה בצורה אחרת. תניא, אמר רב חנינא בן אנטיגונוס, איך ייתכן שיהיו אוכלי קודש נגובים שלא הוכשרו לקבל טומאה? כן? כתוב, אמר רב חנינא, איך ייתכן בכלל שיהיו אוכלי קודש נגובים שלא הוכשרו לקבל טומאה? יש גנובה לקודש? הלא חיבת הקודש מכשרתם. הרי כל קודש אפילו לא בא עליו מים ומשקים אחרים, כאילו הוכשר, שבגלל חיבת הקודש, כמו שלמדנו כבר, זה חשוב, כאילו הוא הוכשר. כן? מעניין, רבנו חנן אלקן אומר שהדין של חיבת הקודש נאמר בשני אופנים. אחד, באוכל של קודש שלא הוכשר לקבל טומאה על ידי ביאת מים או משקים אחרים עליו, שבקודש חשוב הוא כאילו הוכשר, זה דין חיבת הקודש. יש דבר של חיבת הקודש. דבר שני, בדבר של קודש שלא ראוי לאכילה כלל, כמו עצים ולבונה, אז בכל מקום אין טומאה, כך אומר רבינו חננאל, אין לנו טומאה לעצים ולבונה, זה לא אוכל. אבל בחיבת הקודש הופך את זה כאילו אוכל. יש מחלוקת בין הראשונים, האם זה דין דאורייתא שחיבת הקודש או רק מדרבנן. התוספות כ"ג עמוד ב' למעלה, כן? הדיבור המתחיל מדבר על זה. טוב, על כל פנים. אז מה אומרת הגמרא? והלא חיבת הקודש מכשרתם. כל קודש, אפילו לא באו עליו מים או משקים אחרים, זה כאילו הוכשר לקבל טומאה. שבגלל חיבת הקודש הוא נחשב כאילו הוכשר. לא ייתכן אוכל קודש שלא הוכשר. אז המעלה שנאמרה במשנה, במה נאמרה? כן. יש רוצים להגיד, אולי שואלים, אולי המעלה עצמו, שבמשנה זה חיבת הקודש מכשירה לקבל טומאה. מה שאין כבית תרומה זה ההבדל. אז אומרים, כך המשנה לא הייתה צריכה לנקוט דין זה דווקא באופן שאוכלו ידיים מסואבות, אלא הייתה צריכה לומר באופן כללי, אוכלי תרומה צריכים הכשר, אוכלי גונה לא צריכים הכשר. אומרת הגמרא, לא צריכה, מדובר בכלל לא בעניין השאלה, הוכשר ידיים, הכשרת הפירות לקבל תרומה, שזה ההבדל בין תרומה לקודשים. אלא, כגון שתחב לו חברו, אם יש אדם, שידיו תאורות אוכלים של קודש שתוך פיו, או שתחב הוא בעצמו התמה לעצמו בקוש או בקרקר, מין כלי עץ פשוטים שלא מקבלים טומאה, איזה כיסם כזה, או קרקר זה עשוי לכלי הריגה, איזה מין מסרגה, הוא לוקח את האוכל, כלומר ככה, או שאדם תאור שם לו בתוך הפה לתמה בטומאת ידיים, אז הוא לא נוגע בזה, או שהתמה בעצמו לוקח את האוכל, התמה הכוונה בתומת ידיים, ללא תומה רגילה, הוא לוקח את זה בקוש או במין כיסם כזה, ומכניס לעצמו, כן, והוא לא מקבל תומה, ולא נגע באוכלים בידיו, יוצא שלא נטמא אוכלי הקודש, הוא ביקש לאכול צנון ובצל שחולים מהם, הוא רוצה את הצנון והבצל הוא לוקח בידיים, לא עם כיסם. הוא רוצה להכניס את זה ולאכול יחד עם מה שהוא שם בפה בכיסם מאוכלי הקודש. בכל אופן, לכאורה אין לנו כאן בעיה, כי הידיים המסואבות לא מתאמים את החולין. בכל מקום, לקודש גזרו באורה בנן, שאסור לאכול עם המחל של חולין מידיים מסואבות. למה? שמה תוך כדי שהוא מכניס את הבצל וכו' לפה, הוא יכניס את הידיים ויגע בתרומה. אז לכן גזרו על זה באוכלי הקודש, לא התרומה, באוכלי הקודש שבפיו ויתמו, כך אומר רש"י. כן, אותו דבר רבינו חנן. לתוספות קצת מסבירים אחרת, אומר תוספות, כן. לא צריכה את הרבה חבפים, כאן אני... טוב, על כל פנים רש"י רבינו חננאל כמו שפירשתי, אבל לתרומה, לכל מחליל שחולין עם אוכל שתרומה בפיו, מי שידיו מסואבות, לא גזרו ברבנן, כן? לגבי תרומה לא גזרו, אלא סמכו מסתום, כיוון שהוא לוקח כיסם וקור, אז הוא כבר נתון בזהירות מפני התרומה, אז הוא לא יגע בידיו התמאות בתרומה שבפיו, וכן הוא... הפירוש של המשנה, אוכלים נגובים של חולין בידיים מסואבות לתרומה, כלומר יחד עם תרומה שבפיו, אבל לא אוכלים את החולין עם קודש, כן, למי שידיו טמאות. למה המשנה נוקטת נגובים? כי אם היו אוכל של חולין לחים, היה משקים, אז היו המשקים נטמאים מהידיים של הידיים השניות, נשים ראשון לתרומה, כן? כמו שאנחנו יודעים, כלל הוא כל הפוסל את התרומה, היינו שהוא שני לתרומה, יש גזירת חכמים שהמשקים עושים אותם ראשון לתרומה, כמו שלמדנו כמה פעמים, המשנה בפרה מביאה את זה. טוב, מסיימת הגמרא, העונן ומחוסר כיפורים, למדנו עוד מעלה, צריכים טבילה לקודש, אבל לא לתרומה. מה זה עונן? הכוונה, מי שביום ראשון לפטירת אחד מקרוביו בר מינן, ומחוסר כיפורים, אלו שחוץ מאשר ספירת הימים, נגיד, בוא ניקר דוגמה, זהב סובר שבעה ימים, ביום השמיני, אז הוא טובל בסוף היום השמיני, ביום השמיני הוא מביא קורבנות, זה מאפשר לו להיכנס למקדש לאכול קורבנות, אבל כבר תרומה הוא יכול לאכול אחרי שהוא טובל ביום השביעי. אז בלילה הוא יכול כבר לאכול. אותו דבר עונן, עונן אסור לאכול בקודשים, אז כאן מדברים אחרי שהוא גמר את הנינותו, כן? אז העונן מחוסר כיפורים, צריכים טבילה, גם המחוסר כיפורים, מתי הוא טבל? נגיד הזהב, המצורע, אחרי שבעה ימים. אבל חכמים אמרו, אם אתה רוצה לאכול קורבנות וכנס לבית המקדש, בנוסף להבאת הקודשים ביום השמיני, אתה צריך גם לטבול. אותו דבר העונן. חוץ מאשר מדובר, נגיד שהוא סבר כבר איך יכול להיות שעונן, הוא צריך שבעה ימים. אולי צריך בסוף שבעה ימים לטבול לנינותו. אם הוא רוצה לקודש, לתרומה לו, או בין מקרה שהוא לא נגע במת, לא יכול היה לגעות. מה? נכון, העונן, זה הבעיה, אז זה באמת, אתה מעלה כאן קושי.
אבל אם הוא יודע שהוא לא נגע, אז זה יכול להיות, כשגומר
את זה, אז זהו, אז לכן אני אומר, במקרה כזה, אז בגמר הנינותו, אבל הוא צריך לטבול עוד פעם. לטבול מפני שהוא גמר הנינות, אז זה חיבת הקודש. אז רק בקודש ולא בתרומה, כך למדנו. מה הייתה מה? למה צריכים טבילה לקודש? אומרת הגמרא, כיוון דעדנא ואסירא, לפני שנסתיים זמן הנינות, לפני שהוא הביא את הקורבנות מהמחוסר כיפורים, אז אסור לו לאכול קודש, ואסור לו לבוא למקדש. אז לכן גם אתה שעבר זמן הנינות, והביא, אז צריכינו רבנן תפילה, ולמה? באמת, מפני שאם הוא כבר לא יכול לאכול, אז הוא פחות נזר. כן, אנחנו חוששים שמה הוא יתאמה. כן.
מעניין, מסור שני, יותר קדוש מתרומה.
מה זה?
מסור שני, יותר קדוש מתרומה.
כן. מה, קורבנות? נו, נכון. עונן, כי...
מסור שני ומותר
לתרומה, כן, העונן מותר לו לאכול תרומה, נכון. אם הוא לא תמימת, אם הוא לא נטמא. כן, רש"י אומר, לאכול צנון או בצל לשחול עמהם, שאין ידיים מתאמות תחולים, ואפילו אחי גזור רבנן שלא יאכלם עם הקודש. פן תיגע ידו מסואבת באוכלי קודש שבפיו. לעניין תרומה, אף על פי שהיד מסואבת, פוסלתה. לא עשו מעלה, אלא אמרינן, זעיר ולא נגע, ואחי כמר מתניתים. אוכלים חולים בידיים מסואבות עם התרומה, אבל לא עם הקודש. לאחי נקת נגובים, שאילו עכשיו היו משקים עליהם, היו משקים נעשים ראשונים מחמת הידיים. עושים את החולים שניים, כשנוגעים בתרומה שבפי, פוסים אותם. ואית דמסיק מילתא בנגובים שמעולם לא הוכשרו, קשה לי בחולין, למה לי הוכשרו, מה לי לא הוכשרו, הלא אין ידיים מועילות כלום לחולין. לכן רש"י מתאר את זה, כן, הידיים עצמם. כיוון דעד העיד נעשירי, למחוסר כיפורים מותר בתרומה ואסור בקודש, וכן עונן, אף על פי שאסורים ומעשר שני מותרים בתרומה, כדאמרינן במסכת יבמות, מכל זר יתירה, זרות אסרתך ולא ענינות. טוב, עד עכשיו ראינו המשנה הראשונה, אנחנו בדף חבדלת עמוד ב' במשנה. עד עכשיו ראינו דברים שהחום, הקודש חמור מן התרומה. המשנה הזאת באה לציין מהם הדברים שיש בתרומה יותר חמור מאשר בקודש. דברים שישנם בתרומה שאין בקודש. המשנה הקודמת דיברה במה הקודש יותר גדול מהתרומה, יותר חמור. כאן בדיוק ההפך. אומרת המשנה, חומר בתרומה, דינים מיוחדים שקשורים לטומאה וטהרה של תרומה, חמורים יותר מהדינים שנוגעים לטומאה וטהרה של קודש. אלו הם, שביהודה נאמנים על טהרת יין ושמן כל ימות השנה. עמי הארץ נאמנים על טהרת ים ושמש של קודש, היינו, מה זה של קודש? של קורבנות, אם הוא מביא שמן, רוצה להביא שמן לנסחים, או יין למנח, סליחה, שמן למנחות, או יין לנסחים, כל ימות השנה הם נאמנים. למה? כי הם, כי אנחנו אומרים, או מפני שהם יודעים שזה לקודש, הם יש להם רתיעה מזה, או שאנחנו כבר למדנו ש... שכדי לא להרבות צינה, חלק מהראשונים רוצים להגיד, הרי אם אנחנו לא נקנה מהם לקודש, יש כאן פירוד בעם ישראל, כי כולם רוצים לזכות לתרום למקדש וכדומה. איך? לא, זה היה נס חנוכה, כל הסיפור של חנוכה. אז לכן אנחנו רואים שהם בוודאי נזהרים. כן. אותו דבר גם חיטים או קמח למנחות, או אפילו בשר קודש, כן? ידוע שעמי הארץ לא בקים בהלכות טומאה וטהרה ולא יודעים לזהר, לכן אמרו חכמים, הם לא נאמנים על הטהרות, שהם בחזקת טמאים ושורפים תרומה על מגעם. אז המשנה כאן מלמדת שלגבי קודש לא אומרים את זה. אם הקדיש עם הארץ שמן ויין בזמן הגיטות והבדים, היינו בזמן הדריכה, יוכל להביא למקדש ונאמן להגיד שהם תורים. כן? ראינו למעלה שסמכו חכמים על עמי הארץ בדף כף ב', מי שזוכר, לעניין טהרת הקודש. כן? מה זה? בדים בית הבד של זיתים. כן? כן. שביהודה נאמנים על טהרת יין ושמן כל ימות השנה. ובשעת הגיטות והבדים, הכוונה בזמן שדורכים את היין ומוסקים את השמן, סליחה, וסוחטים את השמן מבית הבד, אז הם נמנים אף על התרומה. למה? כי תרומה חמורה מקודש, שעל טהרת התרומה מהארץ לא נמנים, רק בזמן הגיטות והבדים, ואילו על טהרת הקודש הם נמנים כל הזמן. זאת אומרת, אצל תרומה אנחנו אומרים בזמן שהוא דורך את היין, באותו זמן מצומצם, יותר קל לו לשמור והוא יודע שזה לעניין תרומה. אבל בקודש אנחנו נותנים לו זכות לכל השנה. לא רק בדבר הזה. כן? הלאה. כן. נכון, כי תרומה יותר חמורה.
גם לקודש.
רק לקודש.
אבל
הוא אומר, רק לקודש, זאת אומרת, בתרומה כל השנה. סליחה, בתרומה רק בזמן הגיטות והבדים. לקודש כל השנה, לא רק בזמן הגיטות והבדים. כמו שהוא אומר, ואילו שביהודה נאמנים את הרם שלנו, שאין?
בשעת הגיטות, אף על השומה,
כן.
כי התשומה לא עשו את הגירה הזאת של
אם נאמנים על תרת ים שמן שקודש, כל ימות השנה, ובשעת הגיטות והבדים, אף על התרומה, רק באותו זמן. זאת אומרת, בעניין הזה תרומה חמורה מקודש. קודש נאמנים כל השנה, אבל תרומה, תרומה רק בזמן שסוחטים את היין וסוחטים את הזיתים. אז רואים שתרומה חמורה מקודש. במשנה הקודמת למדנו דברים שקודש חמור, כאן ההפך. התרומה, שעל תרת התרומה הם נאמנים רק בזמן הגיטות והבדים. ואילו על תרת הקודש, מתי הם נאמנים? כל ימות השנה. עוד עניין שיש לנו לגבי נאמנות עם הארץ, לגבי תרומה. עברו הגיטות והבדים. נגמר הזמן שבהם אפילו בתרומה הם נאמנים. והביאו לו חבית של יין. עמי הארץ הביאו לכהן חבר חבית של יין, כן? או שמן, כמובן, של תרומה. לא יקבלנה ממנו. למה? כי בחזקת תמות, תמאה, כן? לא יקבל מעם הארץ תורה תרומה תורה, אלא יקבל אותו חזקת תרומה, הוא יכול לעשות מזה נרות להדלקה, או לשרוף את זה בתור חומר בעירה. למה? כי אחרי זמן הגתות והעבדים, הם מתרשלים בתארה ושמירת התרומה. ולא, כאן לא שייך איבת עם הארץ כמו בקודש. למה? כי הוא יכול לתת את תרומתו לכהן עם הארץ ויקבל ממנו. כן? חוץ מזה יש להם דיסטנס מהקודש יותר. אבל מניחה, מעניין, יש פטנט. עם הארץ יכול להניחה לגת הבאה.
הזמן שיהיה מותר.
כן? או, מעניין, התוספות שביהודה שואל האם הוא עובר על בלת אחר, להניח תרומה אדונה הבאה. אז הוא יכול להניח לאותה תקופה. כמובן, אם עם הארץ יודע שהיא לא נטמעה, ויותר מזה, אפילו שהוא מכיר, נגיד הכהן עם הארץ, הכהן החבר, מכיר שהחבית הזאת משוחזרת עם התאריך של שנה שעברה, אבל אם הוא נותן לו את זה בזמן הגתות, זה מקבל שדרוג של נאמנות. ואם אחרי שעברו זמן אמר לו, הפרשתי לתוכה רביעית הלוג לקודש, מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, בשמן הזאת יש כאן 200 ליטר. עשיתי לוג אחד שמיועד למנחות, שמן קודש. בשמן קודש הוא נאמן, בתרומה הוא לא נאמן, אבל כיוון שיש כאן גם שמן לקודש, אז הוא ייזהר על כל ה-200 ליטר, כן, אז הוא נאמן. עוד חומרה שיש בתרומה יותר מבקודש. כדי יין וכדי שמן המדומעות, שבתות, כל אחד מהם מעורבב גם חולין וגם תרומה, וגם חלק מקודש, עניינים של קודשים, נאמנים עליהם בשעת הגיטות והבדים, וקודם לגיטות עד 70 יום. למה? כיוון שחלק מהם יש בו גם שמן ויין שהם, או יין, כן? שבתוך הבדים הם קודש, והרי נמנים עמי הארץ על תארת הקדים, אבל אם היה בקדים רק תרומה, בלי תערובת של קודש, לא היו עמי הארץ נמנים על תארתם. זה החומר שיש בתרומה יותר מאשר בקודש. נראה כאן רשי. אומר רשי, מה זה ביהודה? כן. ובכן, המשנה הזאת כדאי לשים לב אליה, נשים לב אליה היטב. ארץ ישראל כידוע מתחלקת לשלושה חלקים, עבר הירדן, יהודה והגליל. עכשיו, אנחנו נעסוק קצת במשנה הזאת שהיא גם קשורה למסכת שביעית. אז הוא אומר, אלו שביהודה נאמנים עמי הארץ על תרת יין ושמן, אומר רשי של קודש, אם יקדישו למזבח בשעת הגיטות והבדים, נאמנים על שמירתם כל ימות השנה. ובגמרא מפרש מה ישנה יהודה. למה בגליל לא? אם הם עמי הארץ הימנים, מה הבעיה בגליל? נראה את זה בגמרא מיד. ובשעת הגתות והבדים, הכל מתארים את כליהם. כן? בזמן הגיתות והבדים, הכל מתארים את כליהם. והביאו לו עמי הארץ לכהן חבר, אבל מניחה אם הארץ הגעת הבאה, ואז התננה לכהן. כן? אבל מניחה מהארץ שנדגת, אז יתנה לכהן. רביעית לא כשמן נאמן, דמיגוד דנאמן הקודש, נאמן התרומה. דף כ"ה רש"י, המדומאות, בדרך כלל הפירוש מדומאות מעורבות, וככה גמרא באבא מינא מבינה, מדומה זה מעורב. מפרש בגמרא, ואשתא משמע של תבל, תרומה וחולין מעורבים. זה באבא מינא. 70 יום מקדימים לתאר את הכלים, גיטות של יין, בדים של שמן. זה הזמן שהם מכינים את הדברים האלו, כן? כן. טוב, גמרא. למדנו במשנה שעמי הארץ שביהודה הם נמנים על טהרת יין ושמש קודש, משמע שבגליל לא. מדייקת הגמרא, ביהודה אין נמנים עמי הארץ, כן נמנים, בגליל לא. מה הייתה, למה ההבדל? אמר יש לה, כי שיש לנו בעיה. הארץ הייתה מחולקת תקופה, נגיד כאן איזו הקדמה קצרה. בין הגליל ליהודה היה ארץ באזור שכם, עד היום, כל העניין של הקוטים, הרצועה של השומרון, היו יישוב צפוף מאוד של השומרונים של הקוטים, וחזל גזרו עליהם להיות כגויים, וממילא איפה שיש גויים, אנחנו מתמים את ארץ העמים, מתמים את המקום. נחזור לכבוד עמיתי, ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים, עבר הירדן, הגליל ויהודה. עכשיו המשנה אמרה שעמי הארצות שביהודה נאמנים על טהרת הקודש. קודש זה קורבנות, מה שקשור לקורבנות, שמן, למנחות, יין, לנסחים וכו'. דף כ"ה עמוד א', עכשיו ככה. המשנה אמרה רק רק עמי הארצות שנאמנים על קודש ביהודה. למה על גליל לא? אז נראה את הגמרא, כן? שורה שלישית בכ"ה עמוד א', ביהודה אין, בגליל לא, ביהודה אנחנו, היום יצא לשתות, הגריז, הרב מבריסק, מה היה עושה? היה שם קערה גדולה של צימוקים. הוא אומר, יש מצה לאכול, אז מה, כל היום אני אוכל לא אלמד? אז הוא היה אוכל כנראה בבוקר קצת, אחר כך כל היום, כל דקה אוכל צימוק. אז הוא קיים איזה 1,000 מצוות, הוא אכל 1,000 פטנט של בריסק. אז יש, ברוך אתה אדוני למחה העולם שהכל יהיה דבר.
יום שלישי הסיום, בעזרת השם,
יום שלישי. יום ג' הסיום. אז נעשה את זה אחרי 6:30. אין ערבית בשש וחצי עוד. לא יהיה ערבית, אי אפשר להתפלל. אז אנחנו גומרים את השיעור 6:30, נעשה סיום כאן. ונזכיר כולם אחד לשני, נאכל ואחרי זה ערבית. ובכן, מדייקת הגמרא, עמי ארצות חשודים בטומאה, אבל לגבי קודש יש להם דיסטנס, אז אנחנו נותנים להם נאמנות. אז המשנה אמרה, ביהודה כן, בגליל לא. שואלת הגמרא למה? אמר יש לקיש, מפני שרצועה של קוטים מפסקת ביניהם. כידוע, בין הגליל ליהודה יש ארץ שכם, מהשומרון שמה, התיישו שם הקוטים השומרונים שמלך אשור הגלה לשם, והגויים והחזל גזרו, אחרי שהתברר שהגירות שלהם לא, גזרו עליהם כקוטים, כגויים. אז עכשיו הגויים יש להם טומאת ארץ העמים, כיוון שהם לא מקפידים על קבורה, חוששים שהם קוברים בכל מקום, אז כל האדמה שלהם נטמאת. וטומאת מת. אז עכשיו, איך אתה תביא, כן? אז מה הבעיה? שברגע שהם יביאו, הם יביאו איתם דברים שהם הקדישו כמו שמן או יין, יעברו דרך הרצועה, זה יתאמה. מה אפשר לעשות? אז לכן לא מקבלים מהם, לא בגלל שהם לא נאמנים, באמת הם כן נאמנים, אבל אין להם פתרון, והם לא יודעים כמו תלמידי חכמים לעשות פטנטים. דרך אגב, לא בכל התקופות השומרונים תפסו את כל הרצועה, הייתה תקופה שהם הצטמצמו, אז היה אפשר לפור דרך החוף. כן. הייתה תקופה, לא, הייתה תקופה שזה הרצועה הזאת הצטמצמה, הייתה תקופה שהייתה רחבה. אז אומר, אי אפשר להביא שמן ויין בגליל לבית המקדש, לא זכר הדין של עמי הארץ בגליל במשנה. מעניין, אז גם תלמיד חכם לכאורה לא יכול להביא. ושואלת הגמרא, יש לי פטנט, יש מבודד, כמו ידוע שיש לכל דבר פטנט, נגיד מי שבצוללת בתוך המים יכול לשאול. גם לגבי טומאה, אם אתה לוקח איזה ארגז גדול שיש בו 40 שאה, נגיד כמו שתי חביות נפט, ואתה בתוכו, אז זה, ואתה עובר מעל מקום טמא, אז זה כאילו מבודד, אתה כאילו מחוץ לתחום, מפני שאתה נמצא בכלי שהוא משמש לך כמבודד, אתה עובר את השטח, אבל נגיד על גבי חמור, אתה יושב בקופסה הזאת, אתה לא נטמע. אז אומרת הגמרא, למה אתה עושה בצורה טוטלית? ונייטיב בשידה, מין עגלה שעשויה כמו תיבה, היא מיועדת לאנשים חשובים, כמו המכונית של ראש הממשלה, אטומה, כן, והיא עם זכוכיות משוריינות. אנשים חשובים, לא רוצים שכולם יראו אותם ברחוב, או בתיבה או מגדל, מין ארון שמטלטל, כיוון שזה נקרא אוהל שחוצץ בפני אטומה, אפשר להעביר יין ויין, כולם, לאו דווקא המארצות, יכולים להעביר את זה בצורה כזאת, דרך ארץ הקוטים, ואז הם לא יתאמו בתאומות של ארץ העמים. ופתרנו את הבעיה, אז למה באמת, למה אמרה רק יין ושמן של יהודה? אבל אתה אומר, אמני רבי, המשנה שלנו נשנתה לשיטתו של רבי, שהוא טוען, אוהל זרוק לאו שני אוהל, אוהל, אוהל שמתלטל, זה נקרא זרוק. אוהל שאתה לוקח אותו על גבי מרכבה, או על גבי סוס, או גמל, וכולי, זה נקרא אוהל המתלטל. רבי טוען, מתי האוהל, אם אתה בונה בשטח איזה הרגז שהוא מונח ואתה נכנס לתוכו, או שאחר כך הביאו את התאומה באזור, אתה מבודד. אבל כל עוד שהיה תאומה ואתה בא עם משהו מתלטל, זה נקרא אוהל זרוק, שנע ונד, הוא לא משמש כ... מבודד. אז משנתנו לשיטה הזאת, וממילא אין לך פתרון שאלו שגרים בגליל יבואו לירושלים. איפה עושים קודשים? תרומה אפשר לאכול בכל הארץ, אבל קודשים צריך להביא אותם למקדש. אתה חייב לעבור את רצועת השומרון, את רצועת ארץ העמים, ואז זה תמה. הפתרון של אוהל, של איך הוא קורא לזה כאן? שידה תיבה מוגדל, לבודד את התאומה לא תעזור, כי לרבי טוען שרק דבר קבוע יכול לעזור. אמני רבי דאמר אוהל זרוק, כמו שידה תיבה ומגדל, לאו שמי אוהל, הוא לא חוצץ בפני התאומה. דתניה, למדנו ברייתא, הנכנס לארץ העמים. למשל פטנט כמו מטוס. מטוס זה מקום סגור שיש בו 40 שעה. הנכנס לארץ העמים, בשידה תיבה ומגדל, רבי מתמד. דרך אגב, הלכה כמו רבי בעניין הזה.
האם גוי מתמד
באור? לא. זה מחלוקת. רשב"י אומר שלא מתמד, אבל חכמים אומרים שכן מתמד. למרות שיחיד ורבים הלכה כרבים, אז בעצם גוי כן מתמד. זה רק רשב"י אומר שגוי, תומתו, תומת המת שלו מוגבלת. מגע ומסע. אוהל, גוי לא מתאמה. זאת שיטתו של רשב"י. מה?
זה לא הלכה?
בדרך כלל הלכה יחיד ורבי הלכה כרבים. כאן יש פוסקים שפוסקים כמו רשב"י. אבל נדמה לי שרוב הראשונים פוסקים כמו חכמים, על פי הכלל. לא כולם פוסקים. נדמה לי הרמב״ם כמו רשב"י.
מה?
כמדומני שהרמב״ם כמו רשב"י.
ארץ המם, רוב האנשים יהיו גויים, נכון?
כן, לא, חוששים מהם, אז באמת, אולי לתלת רשבי, הגזרה הזאת לא קיימת. או שחוששים שמה הוא ייגע, שהוא יסית עצם. לא דווקא אוהל, הרי ארץ העמים, אתה הולך על הרצפה, אתה יכול להתקל בעצם, עצם כסעורה מטמא באגר מסע, לא מטמא באוהל. בסדר, אבל יש כמויות גדולות. הוא יכול בדיוק לנער אותו. אם כן, דתניה, הנכנס לארץ העמים בתוך שידת יוהנן הגדול, רבי מטמא רבי יוסי ברבי יהודה מטהר. אז רבי סובר, שואל המטלטל, לא חוצץ לפני הטומאה. אז אין לנו פתרון. שואלת הגמרא, יש לנו רעיון פטנט אחר, מבודד אחר. ולעיתוע, מה זה לעיתוע? מלשון לוי, עתה. כן? ולעיתוע בכלי חרס, המוקף צמיד פתיל. יש פתרון, יש פתרון כזה, שיש לנו כלל, כלי חרס מקבל תאומה מגבו, מתוכו, לא מקבל תאומה מגבו. עכשיו, אם המכסה של החרס הוא סגור חזק, כל מה שיש בתוך הכלי, והכלי עצמו עובר במקום שיש אפילו מת, מציל מהתאומה. אז הוא יכול לעשות דבר כזה, הוא צריך להביא שמן ויין של קודשים לירושלים, מהגליל. למה אתה אומר שלא נאמנים? יביאו את זה בכלי חרס, וכאן זה פתרון פשוט מאוד. אומרת הגמרא, ולעיתוע מלשון לייטי, להביא אתה, אתו, כן, אתה זה בא. ולעיתוע, והביא אותו בכלי חרס המוקף צמיד פתי, כן, שהוא מודבק לכלי ממש, מציל על כל מה שבתוכו מהתאומה. אז כיוון שאין התאומה נכנסת לתוכו, אז גם היין והשמן שבתוכו לא נטמאים, אמר רבי אליעזר, אין הקודש ניצול בצמיד פתיל. יש מעלת קודש. זה נכון הדין שאמרת, שכלי חרס בצמיד פתיל מציל מטומאת אוהל. מה שיש בתוכו עובר חלק. אבל אנחנו מדברים כאן על שמן ויין שמיועדים לקודשי. ובקודש, יש חיבת הקודש, יש מעלה מיוחדת בקודש, שלמרות שהם בתוך הכלי צמיד ופתיל, בכל אופן הם נטמאים. איזה? היה בחותמת הכהן, זה התוסות שואל. תוסות שואל. זה שאלה של תוסות שם, מסכת שבת. תוסות עונה תירוץ טוב. אומר, אמא, אנחנו בטוחים שלא לא הסיתו אותו גויים. למה? כי אם הם היו רואים קד חרס חתום בחותם כהן גדול, הם בטח אומרים, מי יודע מה יש כאן, איזה אוצר. הם היו פותחים אותו. לא היו משאירים אותו, כך תוסות עונה. אם אתה זוכר, תוסות קטן בעמוד ב'.
היה חבור באדם.
לא, התוסות שואל, אולי הסיטו אותו, והתכסה אחר כך באפר, בחורבות או משהו. אני אומר, אין מצב שהם יראו קט כזה בחותם כהן גדול ולא יפתחו אותו. זה כמו אחד רואה ארנק ברחוב. יש סיכוי שהוא לא יפתח אותו? נגיד, יש בזה סימן. נכון.
תעודת זהות.
או נגיד, אם אין בזה סימן.
ולהוציא את הכסף.
כן, אולי אין בזה סימן. יש מצב. יש. רוב האנשים יפתחו את זה בשביל להחזיר הוועידה. או לחילופין לראות, אולי אין בזה סימן, אז הוא יכול לזכות בזה. הכל, טוב, בקיצור, זה מה שאומרים. הלאה, אנחנו פשוט ממהרים שנספיק קצת להתקדם. אומרת הגמרא, אם כן, אמר רב... אדם אומר, זה הגבטיל, אז התשובה הייתה, אמר רבי אליעזר, שונים, הרי בברייתא התנאים שונים, אין הקודש ניצול בצמיד פתיל, בגלל מעלה עשו בקודש. יפה, אז מה רצית להגיד? שלמה אתה פוסל את עם הארץ בגליל, אפילו לא עם הארץ. כל מי שרוצה להביא שמן מהגליל לא יכול להביא לקודש, כי צריך לעבור דרך תומת ארץ עמים, אותה ארץ קוטים רצועת שומרון, יביא אותו בכלי חרס צמיד פתיל, שהוא מגן מפני התומה, הוא מבודד. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, והתניא, אין חטאת ניצלת בצמיד פתיל, מה אליו? הקודש ניסול. מה זה חטאת? חטאת זה אפר פרה אדומה. משמע שקודש כן ניצול. דווקא אמרת, מי חטאת לא ניצל. אמרת, לא, באמת, אל תדייק ככה. אין מי חטאת ניצולים בצמיד פתיל, אבל מים שאינם מקודשים עדיין, אתה מביא מים מהמעיין בשביל לערבב אותם, אבל עוד לא הקדשת אותם בשביל אפר פרה אדומה, הם כן ניצלים בצמיד פתיל. אבל הוא הדין שגם דברים של קודשים יש להם את החומרה שאין ניצולים בצמיד פתיל. אומרת הגמרא, איך אתה אומר שכולם, לא רק עמי הארץ, מי שרוצה להביא שמן, רק ביהודה המשנה דיברה שאפשר להביא שמן ויין, אפילו עם הארץ הוא נאמן לקודשים, ואין בעיה של טומאה, הוא נזהר בזה, אבל מהגליל לא, ושם הגמרא אומרת אפילו חברים, אלו שכן מקפידים, הם לא יכולים טכנית להביא את זה, כל הניסיונות, אמרת, יביא את תיבה שידע ומגדל, אמרנו שיטת רבי שלא מבודד, אמרת כלי חרס סמית פתיל, אז הוא אומר לא, אבל בקודש יש חומה, מעלת הקודש שזה לא מבודד, אז הוא אומר, איך אתה אומר שאי אפשר להביא מהגליל, אפילו חברים לא יכולים, לא מביאים יין ושמן למקדש מהגליל בגלל רצועת הקוטים, ואמרו לה חברי עמד כאן בגליל, החברים, תלמידי החכמים ששומרים בתערה, היו מכינים יין ושמש בתערה בגליל, וממילא, למה? שמה יבנה בית המקדש, ויוכלו להביא לבית המקדש, הרי לא יוכלו להעביר את זה, מה תגיד שהקוטים ייעלמו משם, אבל הקבורות שלהם יישארו, מעניין, כן. מעניין, רש"י כאן אומר, לא היו מקדישים אותם, שומרים אותם בחזקת טהרה. מעניין, שאמרו חכמים, אסור להקדיש בזמן הזה, שם יבוא לידי תקלה, לא שמקדישים, שומרים את זה בטהרה, שאם יצטרכו אז יקדישו. למה אסור להקדיש? אולי אחד העוזרים או אחד הילדים צריך שמן, ובדיוק אין לו, יפתח את הארון, ייקח את השמן, ישתמש שמן שזה חמור מאוד, זה מעילה. כן, אז לכאורה מה הבעיה? הבעיה שאולי יביאו את זה כבר לירושלים. אמרו לה או לחברי המדקם דגליל, למה הם עושים את זה? אין דרך להעביר את זה דרך ארץ הקוטים. אומרת הגמרא, אולי באמת הכוונה שכבר מראש יש מקום בירושלים שכולם מביאים שם שיהיה לאיזשהו בית המקדש. אומרת הגמרא, לא, מניחים את השמן והיין בגליל, וכשיבוא אליהו יתארנה, אז מה יבוא אליהו? יגיד, חבר'ה, נכון, יש רצועת שומרון רחבה, אבל אפשר לעבור מהקטע הזה, זה רצועה שאפשר לעבור קצרה, שביל, הרי אליהו יודע לפתור בעיות לא הלכתיות, אנחנו לא בשמיים מי, אסור לפתור בעיות הלכתיות על פי אליהו, אבל בעיות של מציאות, יגיד לנו, תראו, זה כמו הנתב בשדה מוקשים, יש מגלה מוקשים, מה הוא עושה? הוא מסמן שביל מסוים, הוא לא יכול לבדוק את כל השדה, הוא, לחיילים יש להם שיטה איך לסמן, אז הוא יגיד לנו, תשמעו, כאן יש רצועה צרה, נא לעבור שם, מי שרוצה להביא קודשים לבית המקדש. אומרת הגמרא, באמת הם לא מניחים, הגמרא אומרת, הם לא מביאים את זה לירושלים כמו שחשבנו כבר אז, הם משומרים על התרומה בתערה, אבל לא מקדישים את זה, כי אסור להקדיש, שמה השתמשו בזה. הם רק שומרים, אומרים, אם יצטרכו, יהיה לנו שמן טהור. לא כמו במאה החשמונאים שהיה להם בעיה, צריכים לרוץ להביא שמן טהור מרחק. יש לנו שמן מוכן, יבוא משיח, יבנה בית המקדש, נביא את זה. ואיך נעבור את ארץ העמים? אליהו יהיה, אליהו ייתן לנו את השביל המתאים. מה? הם לא הביאו מהגליל. משם הגוש חלב, מהאזור הזה שמה. אולי בזמן החשמונאים כבר היו הקוטים. אולי בתקופתם, נדמה לי בתקופת החשמונאים הם צמצמו את שלטון השומרונים. אז יכול להיות שבאותה תקופה היה קודם. אז יכול להיות שהם חרשו את האזור, אמרו חבר'ה בואו נעשה רצועה שביל טהרה. אפשר, זה לא בעיה. כמה קילומטר זה? 10 קילומטרים כמה רצועה הזאת? זה לא... הוא עובר עם החרשה ומנקים את כל השטח. כן, היום בכלל. היום יש רובוט. היום אתה יכול להפעיל טרקטורים על ידי רובוט. אתה נותן לו, הוא מתקדם איך שאתה רוצה. אני ראיתי מישהו שיש לו כזה שואב, מטאטא בית, רובוט כזה. הוא, כולם הולכים לישון והוא עושה את ה... ראיתי איך שזה עובד. אחר כך הוא גומר, הוא חוזר לבית שלו, יש שם מטען והוא ניתן אותו. אמרתי בשביל זה לקנות, תקח מטען. הוא אומר לו, אבל הוא מנקה משהו מיוחד. אתה יכול לעשות את זה בשתיים בלילה, גם אתה יכול לכוון אותו מתי אתה רוצה. והוא שקט, לא מפריע לישון.
והשמן לא מתקלקל, מה זאת אומרת, עד שיבוא אליהם.
לא, אז הם מחדשים, נגיד, כל עונה, כל שנה, אם לא בא משיח, אז הם אוכלים את זה, הם לא יקדישו את זה, עושים שמן חדש. מסתום, איך אומרים? זה כמו בצבא, יש מחסני חירום. אז אתה יודע, הנה, יש לנו כאן קצין בלוגיסטיקה. יש לנו כלל, נכון? אני לא יודע איך זה היום עובד. פעם היו מנות קרב וכו'.
כולם עבדתי שם.
מחליפים, כן. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, כן. למדנו במשנה, ובשעת הגיטות, בזמן, מה זה הגיטות? בזמן שדורכים את הענבים ועושים יין, גת, זה מקום היין, והבדים זה מקום שסוחטים בית הבד, סוחטים את השמן. באותה תקופה שסוחטים את ה... דורכים את היין, את הענבים ליין ואת הזיתים לשמן, הם מענים אפילו עמי ארצות אף על התרומה. בכל השנה נמנים עם הארץ להגיד, אני נשמרתי לגבי קודשים, כי יש לו רספקט לזה, כמה סיבות שהעניין הזה, כמו שאמרו שבתרומה, הוא לא כך נזהר, הוא אומר, אולי חבר יקפיד איתי על כשרות, ואני אתן את זה לאיזה עם הארץ כהן, הוא ייקח גם ככה. אבל בקודשים לא שייך, הוא בא לירושלים, שם יש בית דין, בודקים אותו, אז הוא נזהר מראש. ורמינו, למדנו במסכת טהרות משנה אחרת. עם הארץ שגומר זיתיו, הוא הולך וגומר את הסחיטה, להכניס את הזיתים לבית הבד, ורוצה לפני כן לתת תרומה לכהן, ישייר קופה אחת, זאת אומרת, קופה אחת של זיתים, לא יכניס אותה לבית הבד לסחיטה, ויפריש תרומה על שאר הזיתים, ויתננה לעני כהן, יש גורסים לעיני כהן. כן? למה? כיוון שהזיתים לא מקבלים תרומה עד שגומרים להכניס אותם לבית הבד, כן? אוכל לא מקבל תרומה עד שיבואו לאחד שבעת המשקים, ואחד המשקים זה שמן זית, אז הזיתים האלו עוד לא בא עליהם מים, אז גם אם ייגע בזה תרומה, כן?
לא יתאמה.
שיטת רבן גמליאל, שעד שאתה לא מכסיס אותם לבית הבד, הם לא, עיקר הזיתים היו לשמן. זה לא נקרא גמר מלאכתו. לכן, מה הוא ישאיר? קופה של זיתים לצורך התרומות, וייתן לכהן קודם שיגמור להכניס את הזיתים לבית הבד, וכך ידע הכהן שבוודאי לא נטמעו הזיתים. למה? מפני שאין מה שהכשיר אותם לקבל טומאה. ואם אנחנו הולכים לשיטת רבן גמליאל, גם אם נשפח עליהם קצת שמן מהזיתים שעוד לא הכנסת לבית הבד, זה לא מכשיר לקבל טומאה, כי לא נגמרה מלאכתם. ואז משמע המשנה, שאחרי שגומר עם הארץ להכניס את זיתיו לבית הבד, אז הכהן לא רשאי לקבל מנו תרומה. למה? כי כבר הוכשרו זיתים לקבל תרומה. והוא לא נמל על תרתם, אפילו בשעת בית הבד. איך אמרת כאן שבשעת בית הבד הוא נאמן בתרומה? נחזור. אמרנו במשנה האחרונה שיש דברים שתרומה חמורה מקודש. משנה הקודמת נאמר כל הדברים שהקודש חמור מתרומה. משנה שלנו אמרו, בוא אני אגיד לך דברים שבאמת התרומה חמורה מקודש. שבקודש נאמן עם הארץ כל השנה, להגיד שזה טהור. בתרומה הוא נאמן רק בזמן שחיטת הענבים ודריכת הענבים והשמן. זו התקופה צרה שהוא נזהר מפני תרומה. אז יוצא שתרומה יותר חמורה, כן? אז אם כן הוא אומר, לכאורה כאן אנחנו רואים שבאמת גם בתרומה כל, בזמן הגתות, לא רק כל השנה, גם בזמן הגתות הוא לא נאמן. אמר רב נחמן לקשיא, הבה חרפי, הבה אפילי. חרפי זה זריזים, חריף זה מקדים, ואפלי זה מאוחרים, כי אפלות אינה. זאת אומרת, משנתנו מדברת בזיתים שהקדימו להפשיל, אבל המשנה בתארות מדברת בזיתים שאחרו להפשיל. כשמכניסים אותם לבית הבת, כבר עבר הזמן של רוב הזיתים בית הבת וסחטו אותם, ולכן הוא לא נאמן על תארת התרומה. אמר לי רב עדה ברבה כגון מאי, איזה, תן לי דוגמה של אזור שבהם הזיתים מופיעים מכוער ואז סוחטים אותם, מאחרים להתבשל, להפשיל ואז סוחטים אותם, כאותם של בית אביך. אז הוא אמר רב עדה לרב נחמן, כאותם של בית אביך שהם מאחרים להפשיל. כן. מעניין, רבינו חננאל אומר, הכוונה לאבותיו של רב נחמן, היה להם הרבה זיתים, והיו מתאחרים בקטישתם עד לאחר עונת הגתות והבדים. רב יוסף אמר בגליל השנו, המשנה בתארות נשנתה לגבי הגליל, כן? לעמי הארץ שבגליל, שהם לא נאמנים על תרת תרומתם אפילו בזמן הגתות. והמשנה שלנו מדברת, עמי הארץ ביהודה, שהם כן נאמנים על תרת התרומה בזמן הגתות. יוצא שלרב יוסף, מה שלמדנו במשנה, שביהודה נאמנים, נאמר גם על תרת הקודש, גם על תרת התרומה. רק ביהודה הם נאמנים על תרת התרומה בזמן הגתות. אבל בגליל הם לא נאמנים אפילו בשעת הגתות. למה? כי זה קשור לתארת הכלים, כן? ובגליל אין הרבה חברים שיכולים לפקח על תארת הכלים, מה שאין כביהודה. אז נראה את זה בפנים. רב יוסף אמר בגליל השנו, המשנה בתארות דיברה לגבי עם הארץ שבגליל שהם לא נאמנים על תארת תרומתם אפילו בזמן הגתות, ואילו המשנה שלנו מדברת בעמי הארץ שביהודה, והם כן נאמנים, כי יש הרבה חברים ביהודה. הייתי והבעיי, יש ברייתא, עבר הירדן והגליל הרי הם כיהודה, לעניין נאמנות עמי הארץ, ונאמנים על היין בשעת עשיית היין, ועל השמן בשעת עשיית השמן, אבל לא על יין בשעת השמן, ולא על שמן בשעת היין. כלומר, שתי הזמנים של מסיקת השמן ודריכת הענבים, הם בשתי תקופות שונות, אז אתה לא יכול לחבר אותם אחד לשני. אז מה רואים בברייתא? שגם בגליל נמנה העם הארץ בשעת הגתות והבדים, לא כמו רב יוסף, אלא צריכים לחזור לתירוץ הראשון. לשון הגמרא, מחברת, יהיה מחובר בינינו, מתורץ, כדי שנינו מעיקרה. כמו שנינו, למדנו למעלה. שמה? כמו התירוץ של רב נחמן, שהמשנה שלנו עוסקת בזיתים שהקדימו להפשיל, והמשנה בתארות, באף לי שמאחרים להפשיל. למדנו במשנה, עברו הגיתות והבדים והביאו לו חבית של יין, לא יקבלנה אמנה, אבל מניחה לגת הבאה. כן, כלומר, יש כאן פטנט, מתי נמנם הארץ? רק בזמן הגתות והבדים. אבל מה יהיה, מביאים לו אחרי עברו זמן הגתות, הוא לא נאמן. אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להגיד, טוב, אני משאיר את זה לעונה הבאה, ולעונה הבאה יגיע עוד פעם זמן הגתות, זה ניתר. בדרך כלל זה לא הגיוני, כי אם הוא הביא בזמן שזה תומה, אז איך זה ניתר מחדש? מי מניח את זה? כאן לפי המשנה, הכוונה שעם הארץ מניח. כלומר, עם הארץ שיודע בוודאי, הוא יודע, לא מאמינים לו, הוא יודע שהוא שמר בתארה. הוא רואה שעבר הזמן, אז הוא זכאי לקחת את זה חזרה לבית שלו, עם הארץ, ויגיע העונה הבאה, הוא ייתן. זה המשנה אמרה. יש ראשונים אומרים, אפילו אם בסוף מזהה הכהן, שזה חבית משנה שעברה, לפי היום מחייבים לכתוב תאריך ייצור, נגיד הוא רואה את זה, הוא יכול לקחת את זה. למה? כי הוא אומר, אם העם הארץ, אם העם הארץ החזיר את זה, והוא מחזיר את סימן שהוא, זה הוא נאמן. עכשיו השאלה, מה יהיה, באו מיני מרב ששת. עבר הכהן, וכן קיבל, בא אליו עם הארץ עם חביות יין ושמן, אחרי עונת של תרומה, אחרי עונת הגתות. והוא קיבל את זה למרות שאסור לקבל. האם גם לא מותר להניח את זה לגת הבאה, ואז השתמש בזה, או לא?
שיהיה כן? על הכהן או על העם הארץ?
מה זה?
הכהן,
הכהן. זה המזרח. קודם דיברנו על עם הארץ, עכשיו מדברים על הכהן. אני אמרתי, כן, קודם דיברנו על עם הארץ, שהוא בעצמו הפסיד את הזמן, הוא אומר, איך אומרים, אני אחכה לעונה הבאה. השאלה, מה קורה אם הכהן כן קיבל מחוץ לזמן, הוא קיבל את החבית. עכשיו הוא אומר, אוי ווי, מה עשיתי? הרי זה חוץ לזמן הגתות, והוא לא נאמן עם הארץ. אז הוא אומר, יש לי רעיון, אני אשמור את זה במחסן שלי עד לזמן הגת, ואז אני אשתמש. אמר להוט ניטוע, אנחנו עוברים כאן לדף קפה עמוד ב', יש לזה תשובה, ניטוע, למדנו את זה במשנה, איפה? במסכת דמאי. כתוב שם ככה, שני אחים שיורשים נכסים, אחד מהאחים הוא חבר, מקפיד בתארות, והשני הוא עם הארץ, שירשו את אביהם, שהוא היה עם הארץ, באים עכשיו לחלוק את ירושתם. החבר שנזהר לאכול אוכלים בתרה, לא רוצה שייפול לידו אוכל תמה. ואביו היה עם הארץ, והוא לא נאמן להעיד על התארות. יכול לומר לו, יכול להגיד לאחיו עם הארץ, סטול התחיתים שבמקום פלוני, הוא יודע שהחיתים האלו נרטבו והוכשרו לקבל תומה, הוא אומר לו, תשמע, אתה הרי לא מקפיד על תרה. אתה תיקח את החיתים האלו, שכן הוכשרו לקבל תומה, ויש חשש שהם נטמעו. ואני אקח, אני אוכל חולים בתרה, אני אקח מהמחסן הזה, אני יודע שלא נרטבו. זה נקרא שבעצם התברר למפרע, זה נקרא יש ברירה. ברגע שחילקנו את החיטים בצורה כזאת, כאילו מראש אבא נתן לנו, כיוון שהחלוקה היא צודקת, וכיוון שאתה לוקח מכאן ואני מכאן, כאילו רטרואקטיבית, זה מה שירשתי מאבי. כן? יכול לומר לו, לאחיו עם הארץ, סטול את החיטים במקום פלוני, שהוא יודע שזה בא במגע עם מים, אז יש חשש שאולי נקבלו תומה, ואני חיטים במקום פלוני, שטול אתה יין שבמקום פלוני, ואני טול יין שבמקום פלוני. כן? נגיד הוא יודע שהיין נשאו על ידי חברים בתארה, וזה נמצא עדיין ברשותם, נגיד שומרים את זה כל מיני תלמידי חכמים שמקפידים לתארה, כן? למרות שאסור לחבר לתת או למכור אוכל טהור לעם הארץ, מכל מקום לחלוק בירושה מותר מדין ברירה. אנחנו אומרים יש ברירה, זה מושג שדיברנו עליו רבות, שיש דברים שאנחנו אומרים רטרואקטיבית, זה ככה היה. זה נקרא יש ברירה. לא בכל דבר יש ברירה. כאן אנחנו אומרים יש ברירה, כיוון שהירושה ניתנת מראש, נגיד הם שניים חצי חצי, אם אני בוחר את זה, מתברר למפרע שזה החלק שירשתי ברגע מיטת האבא. אבל אם הם רצו, אם, זה אם ירשו חיטים וחיטים, אבל אם ירשו מינים שונים, נגיד יין ושם, יין וחיטים, אז זה שני מינים שונים, כן? או חיטים וסורים, לא יאמר לו תול אתה לך, מה פרוש לך משקה, אתה רטו, אתה תיקח יין, וכי היין ראוי לקבל תומה, כי הוא כבר נגמר, ואני אקח יבש, היבש לא בא במגע עם מים, אני בטוח שלא נטמע, כמו כן לא אגיד לו תול אתה חיטים ואני אתול סורים, הוא יודע שהחיטים לא הוכשרו לקבל תומה, אז הוא בטוח, גם אם נגע בזה איזה תומה, לא נטמע, אלא חייב לחלק שווה בשווה, חצי מהחיטים, חצי מהסורים.
למה?
למה? כי כל אחד מהאחים, מתי אתה יכול להגיד ברירה? אתה יכול להגיד ברירה כשיש מין אחד. הרי ברור שאני אקבל 50%, אתה 50%. אז הנה ה-50%. אבל כשזה שעורים וחיטים, אז הירושה מדברת שעורים זולים יותר מהחיטים. אתה תקבל 50% של השעורים ו-50% של החיטים. אז כאן כבר לא אומרים ברירה. אבל אתה רוצה לעשות את זה רטרואקטיבית. כשזה דבר ברור, כשזה חלק, יש 20 טון חיטים, אז ברור שאני אקבל 10 טון, אתה תקבל 10 טון. אז זה אפשר להגיד, התברר דבר מפריע. אבל בחיטים שעורים זה לא ברור שאתה תקבל חיטים ואני שעורים. זה ברור שאתה חצי חיטים ואני חצי שעורים, וכן השני. אתה רוצה לעשות עכשיו דבר, זה כבר יותר קשה להגיד ברירה. הייתי אומר, אפילו אם בסוף ייקח, נגיד, השעורים הם 2 טון והחיטים הם טון, זה גם אפשר, סליחה, גם כשהמחסן שאוכשר לקבל תאומה הוא 2 טון והחיטים הם רק טון, עדיין אפשר להגיד ברירה. כי אני מוותר לך על החצי טון הבא. אבל החיטים האלו הם חלק ממה שמגיע לי מראש. התברר שזה החלק שלי, אבל אם זה חיטים ושעורים, זה לא מה שהיה מראש. אתה עכשיו מחליט לקחת רק שעורים או רק חיטים, זה כבר לא אומרים ברירה. אומר, רב ששת ממשיך לבאר את הראייה שלו. ותניה לה, למדנו באמת ברייתא בתוספתא במסכת דמאי, כתוב שמה, אם כהנו ויש תרומה במה שהוריש שניהם אביהם, אותו אחרי החבר, מה הוא עושה? הרי אם זה ספק של נטמע תרומה, אסור לאכול תרומה טמאה. אפשר להשתמש בזה לאנרגיה או לחלות אותו, נגיד יין, יין אין מה לעשות. אותו חבר שורף את הלח, נגיד שמן התרומה, הוא יכול להשתמש בו למאור או לתנור או להסקה, הוא מניח את היבש שלא אוכל לקבל, לא אוכשר לקבל תרומה והוא טהור. אז יש להקשות על הברית המאי, למה הוא חייב לשרוף את שמן התרומה, יניחן על הגת הבאה, ואז הוא יכול לאכול, כמו שאמרת, שבזמן הגתות הוא נאמן עם הארץ. ודאי מוכח מכאן שחבר שקיבל תרומה מעם הארץ, אחרי עונת הגתות, זה תרומה טמאה, והוא לא יכול למחזר אותה, לחכות לעונה הבאה. אומרת הגמרא, בשמה מדברים כאן דבר שאין לו גת, כמו שחר תמרים. אבל אם הוא יורש דבר שיש לו גת, כמו יין ושמן, מותר אולי. שואלת הגמרא, הרי יכול להניח את התרומה ויניחנו לרגל, הרי ידוע שברגל, כמו שנלמד בדפים הבאים, עם הארץ נחשב שומר טהרה, ואז ימכור אותה, כן? אם הברייתא אומרת לשרוף, סימן שאין פתרון כזה, אומרת הגמרא, חיי המדף אולי לא יאפשרו לשמור את זה לתקופה כזאת ארוכה, זה יתקלקל, זה דבר שאינו משתמר לרגל. ואם אמר, עם הארץ אומר לחבר, הפרשתי לתוכה, המשנה אמרה ככה, הוא נאמן כל השנה על קודשים, הוא לא נאמן על תרומה, אבל אם אומר יש לי כאן 200 ליטר שמן, אני מייעד לכאן נגיד 20 ליטר בשביל קודש, בשביל מנחות, בשביל שמן למנחות. והשאר זה לתרומה אני רוצה, או לדברים אחרים. אנחנו אומרים, עכשיו כל החבית של 200 ליטר היא נאמנות של עם הארץ תוקפת. בגלל שהוא צריך בשביל ה-20, הוא כן נאמן, אז הוא לא יכול להפריד ביניהם. אז השמירה חלה על כל הקופה. ואם אמר, הפרשתי לתוכה רביעית לצורך קודש, נאמן. ננתם, למדנו משנה מסכת תועלות, מודים בית שמאי ובית הלל, יש דין כזה, גזירת חכמים, אם היה באיזשהו מקום קבר, נגיד בדונם שדה קבר, ובא מישהו חרש את זה, היום זה יותר קשה, כי הקבר בולט על קרקע, בטון וזה, אבל פעם היו קוברים באדמה, שמים על זה אבן, בא החקלאי לא ידע, חרש את הקבר, פתאום מישהו אומר לו, תשמע, היה כאן קבר חרשת, עכשיו חוששים שהעצמות התפזרו בכל השדה במרחק של, זה נקרא מאמה, בקוטר של מאמה, ואז כל השטח הזה אסור לכהן לעבור או מי ששומר על תורת הקודש. למה? חוששים שיש כאן עצם כשעורה, וכשהוא יעבור הוא יוכל להסיט ברגליו, ועצם כשעורה מטמא במגע ובמסע ובסט לא מטמא באוהל. אז אומרת הגמרא, למדנו שם, כן, אנחנו כבר מסיימים, עוד 5 דקות גמרנו. אם כן, אומרת הגמרא, תנן התם, שואל, הגמרא מביאה משנה דומה לפרינציפ הזה. עוד פעם, מה היה כאן? עם הארץ נאמן על קודש, לא נאמן על תרומה. אבל אם אומר, הנה החבית הזאת, 10% מזה אני מתכוון לקחת לקודש. אתה אומר שהוא נאמן. מה עם ה-190 האחרים? הוא לא נאמן. אבל כיוון של-10% הוא חייב לשמור על תרה, אז כבר הכל נשמר בתרה. כי הוא לא יכול חלק כן, חלק לא. אז הוא נאמן. אז עכשיו דבר דומה. תנן התם. מודים בית שמאי ובית הלל שבודקים את בית הפרס, כן? ומה זה בודקים? לעושי פסח. פסח זה דבר שאדם חייב להקריב אותו. מי שלא מקריב קורבן פסח חייב כרת. עכשיו, איך הוא בודק את זה? הוא הולך עם מתכופף, נושף. הוא נושף את השכבה הראשונה, ואז הוא רואה, יש עצם כסורה, אין עצם כסורה. נגיד, השטח 50 מטר, זה ייקח לו הרבה זמן לעשות צחילה כזאת. כן. אז אם אין ברירה, זה מה שהוא יעשה. אבל אין בודקים אוכלי תרומה. על בדיקה של בית הפרס לצורך אוכלי תרומה, לא בודקים. שאלת הגמרא, מה היא בודקים? איך שיטה? זאת אומרת, שוב פעם אתה רואה, לגבי תרומה החמירו יותר, אמרו, אדוני, לא נותנים לך את האופציה הזאת. אתה לא עובר. יש אומרים, ההבדל הוא פשוט, כי תרומה אתה יכול לאכול בכל מקום, אתה לא צריך להגיע לבית המקדש. אבל קודשים, אתה חייב להגיע לעשות קורבן פסח בירושלים. אתה חייב לעבור כאן. לכן, במקום שאי אפשר, הקלו. אז אם כן, מה פירוש בודקים? איך בודקים? אמר רבי דמר שמואל, הוא לוקח כמו מפוח של גננים. אז שלא היה, הוא זוחל על 4 והוא גם מתקדם צד אחר צד, כמו מגלה מוקשים. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס, לפני כל צד וצד שצועד, והולך, ככה הוא עובר, שהוא אומר, על מה הוא מסתמך? אם יש שם עצם, אז הוא ייזהר לו לדרוך עליו, אז לא יהיה עניין של תומת תסעד. כן? מה? כן. עכשיו, אין חשש כאן של תומת תועל, כי תומת תועל זה רק רוב בניינו, כן. ואנחנו לא חוששים אחרי ש... חרשו את הקבר, פירקו את כל העצמות, אז לכן. אומרת הגמרא, ודעה אחרת, רב חייא בר אבא שואל דעו להאמר, בית הפרס שנידש, כלומר שהלכו כבר הרבה בני אדם בשביל הזה, או הרבה בהמות טהור, וזה הכוונה בודקים בית הפרס. בודקים אם המקום כבר עברו בו הרבה אנשים או לא, כי אם הוא נידש גם עצם לא התפוררה כבר. או לא יזוז, זה יכול להיות גם, העצם כבר הרבה שנים, אז אם דוחים על זה, זה מתפורר, כבר אין בו שיעור של תומה. הגמרא מסבירה למה הקלו סמכו על בדיקת בית הפרס לעושי פסח ולא לתרומה. לעושי פסח שלא העמידו דברי מקום קראת, כיוון שמי שלא מקריב קורבן פסח, לא מי שלא אוכל. מי שלא אוכל מבטל מצוות עשה, מי שאיננו מקריב קורבן פסח חייב קראת. אז לכן אמרו, בוא נקל עליו את החיים, כי אחרת הוא יעבור כרת, אבל לאוכלי תרומה שאין להם זמן קבוע, וחוץ מזה הם יכולים גם לאכול את זה בכל מקום, לא ראו חכמים להשתמש בטכניקה הזאת להקל עליהם. העמידו דבריהם במקום מיטה בידי שמיים, אמרו, רגע, יש גם סיכוי שאולי כן יגע למרות הבדיקה שלו, אז למה להכניס אותו לתחום האסור? טוב. אנחנו בעזרת השם במוצאי יום כיפור בשעה 9:15 מתכנסים עוד פעם ואנחנו נגיד גמר חתימה טובה. אנחנו צריכים לדעת, אתמול דיברתי שיום כיפור זה מתנה מיוחדת לעם ישראל. איך כתוב שמה? כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, אומר הספרי, לתאר ספרה, לתאר אתכם ולא את אומות העולם. השואלים, רגע, יום ראש השנה מיועד לכל באי עולם, כל בני בריות, הם באים, כולם באים. או, איפה זה היה?
כאן, עד הדיסקים
שם. תודה רבה. או, אז תשמע, אז כל בני בריות, מה שאתמול אמרתי להורים שלך, אתמול ראיתי את ההורים הנחמדים של אור, גרים בערד. אז הוא אומר, אומר דבר מעניין. שראש השנה באמת כל, לכל הבריות, כמו על המדינות בו ימר, איזו לחרב, כולם, אבל יום כיפור זה רק לכם ולא להם. אז שאל הרב אליושיב זכר צדיק לברכה, אמר, למה? אם אתה נותן להם יום דין, תן להם גם יום כפרה, כמו לעם ישראל, מה הפרוטקציה? אמנם יש דבר דומה, יאר השם פניו אליך, נשיאת פנים ישראל. אז אומרים ככה, וחוץ מזה מצאנו גם תשובה אצל גויים. למשל, קין כתוב, האדם הראשון פוגש אותו אחרי הרצח, הוא אומר לו, תגיד לי, מה קרה, מה נעשה בדינך? הוא אומר לו, נתכפרתי, עשיתי תשובה ולא נתכפרתי, וסלח לי. או, אז יש רק לפני סיני, אבל מה נעשה עם נינווה? איך אומרים, יוינה, מפטיר יוינה. כולם רוצים לזכות בזה. שמה הוא אומר, בוא נשוב, ואולי ינחם אלוקים, ולא נובד. אז הנה, יש תשובה גם לגויים, הם עושים תשובה. אז אומר הרב אלישיב רעיון נפלא. הוא אומר, יש שני חלקים ביום כיפור, בכלל. יש מושג של תשובה, וזה יש כן לגויים, אבל התשובה שלהם רק מונעת עונש. היא לא מנקה, כמו יום כיפורים, היא לא מוחקת, היא לא הופכת את הזדונות, את הזכויות וכדומה. החלק הזה, שאם אדם שב בתשובה, אז מקלים עליו בעונש שלא נובד, זה יש. אבל העניין לחפר עליכם, מה זה לחפר? לנקות. כעצם השמיים לתואר, איך כתוב? בענן כתוב, יהיו חתיכם כשנים. כענן קלה, כלומר כמו יום שמעונן, אז אתה רואה הכל שחור. אחר כך הרוח מפזר את העננים, אתה רואה שמיים בהירים. זה אין לגויים. זאת אומרת, כפרה אין להם. תשובה במובן של מניעת קבלת העונש, כי רואים את זה באמת, זה מדויק יפה אצל מלך נינווה, שאומר, זה אשור היה שם. אומר, אולי ניחם אלוקים ולא נובד. הוא לא אומר ונתכפר. ולא נובד, הצלה. כי ביום הזה יכפר עליכם תאר, צריך לדעת לקבל את המתנה הזאת, ובזאת השם, גמר חתימה טובה לכם, לכל משפחותיכם, לכל עם ישראל, ויזכה ישראל לשבת שלום בארץ, וכל האויבים ימוגו ויסתלקו, ונזכה לראות משך צדקנו, ונלך לראות עבודת כהן גדול, בסיטי פרטו, יש כאן כהן, אין לנו היום כהן כאן. ואתם מדביקים בנו נעריכם, חינקו לכם היום, גמר חתימה טובה ושנה טובה.